רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימוד ספר תפארת ישראל מת המהר"ל מפראג. אנחנו בפרק 21 כ"א בעמוד ס"ה. אנחנו מדברים על מעלתו של משה רבנו בתור נותן התורה. אנחנו עסוקים ב כלומר, במתח שיש בין העובדה שמצד אחד התורה ניתנה לכלל ישראל, ומצד שני ניתנה על ידי משה. כן, יש פה איזושהי סתירה מסוימת. היה צריך להיות שהתורה תינתן ישירות לכל ישראל. אז קצת דיברנו על זה שהסיבה לכך היא חיסרון שיש באומה, והחיסרון הזה גורר בעקבותיו תוצאות מזיקות במהלך ההיסטוריה, אבל בבוא הזמן החיסרון הזה גם יתוקן. למשל, למה הדבר דומה? להשתלה. כששותלים עבר או מכשיר או לא יודע מה בגוף, הנטייה הטבעית של הגוף היא לדחות עד שנעשות הפעולות הנדרשות כדי שיקלט. אז כך לגבי התורה. כן, התורה אין לה התאמה מוחלטת עדיין עם האומה, ולכן יש תהליכי דחייה וקבלה, עד שבסוף התורה מתקבלת בלב שלם. אז מה? רק רגע. אבל מה שדיברנו עליו הוא שבכל זאת יש שתי מצוות שאינן עוברות דרך משה, כי בהגדרה הן לא יכולות לעבוד דרך משה, כי מדובר על קבלת עול המלכות. וזה אנוכי ולא יהיה לך. אתה רוצה לשאול שאלה, בתנאי שזה יקדם אותנו וזה לא יהיה משהו מחוץ לעניין. מה השאלה? כן. נכון. 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 הלאה.
כן. אז למה יש דחייה? אם זה ככה ויש לו, למה יש ככה? אמרנו זה ציווי,
נו, תענה בעצמך. כל דבר, תחשבו. גם אתה וגם אתה. שניכם שואלים אותה שאלה. תענו בעצמכם. אתם שואלים, הרי בבטן אמו אדם לומד כל התורה כולה. במציאות הוא דוחה. נו, ואז תענו בעצמכם, מה התשובה?
מה שענינו עד עכשיו וגם שמה שאמר על המחי זה מצווה. בגלל שאתה בנאדם כשהוא מצווה אז הוא דוחה.
נכון, נו, אז מה?
אבל פה זה יש בדרך כלל כשהוא מצווה וזה לא טבעי אז בגלל זה הוא דוחה.
נו.
אבל פה בגלל שהוא דוחה הוא צריך לחזור לעצמו, זה לא היה צריך להיות התחילה הזאת.
תענה בעצמך עכשיו, אני רוצה תשובה. תחשוב שעכשיו אתה מלמד את זה ותלמיד שואל אותך את השאלה הזאת. אולי תענה בעצמך. למשל, הנה, אומה ופרט, למשל, דוגמה. כן? או נשמה ונפש. מישורים, מישורים, מדרגות קוראים לזה. הלאה. אז אנחנו נמכן בעמוד סמך ה, בעמודה הימנית, ו... בשורה, כמעט לקראת אמצע העמודה. נספור, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 שורות, כן? בשורה ה-16, איפה שכתוב, ודבר זה. ודבר זה אין ראוי למעלת התורה ומדרגתה, כי אם שתינתן התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, שלא קם נביא בישראל כמשה עוד, וזה מפני שאין ראוי. רגע, מאיפה הוא לקח את המילה עוד? לא קם נביא, בפסוק לא כתוב המילה עוד, נכון? מהפיוט, כן. האמת היא, בפסוק כתוב לא קם עוד נביא בישראל כמשה, ובפיוט יגדל, לא קם בישראל כמשה עוד. אז הוא מושפע מהפיוט. וזה מפני שאין ראוי שתינתן התורה שהיא יחידה במדרגה העליונה, כי אם על ידי מישהו מיוחד במדרגת הנבואה. כלומר, קודם כל באופן עקרוני, בלי להיכנס לשאלה מה הכשיר את משה למדרגה הזאת, אבל אין ראוי שתינתן התורה אלא על ידי הגדול שבנביאים, ולא על ידי נביא זוטר או חכם או משהו כזה. מדוע? מפני שהתורה היא מיוחדת, כך צריך שהנביא יהיה מיוחד. מה זאת אומרת שהתורה היא מיוחדת? שהיא לא טבעית, שהיא נבדלת. לכן צריך גם שמסירתה תהיה על ידי תופעה אנושית יחידאית, ואין לנו אלא משה. ומה שאמרו בספרים, אז זה פה קושיה. כן? מה אתה אומר שרק, יש רק אדם אחד כמו משה, הרי יש בספרי מאמר שסותר את זה. מה כתוב בספרי בסוף ברכה? ולא קם נביא בישראל כמשה. שוב, הוא מכניס פה את המילה עוד, זה בגלל הפיוס. אבל באומות קם. כן? והכוונה לבלעם בן בעור. כן? שלא קם בישראל כמשה, אבל בגויים כאן קם כמשה, הלא הוא בלעם. אז אם ככה, הוא לא מיוחד. שלושה דברים היו במשה, כן? ככה אומר המדרש, זה המשך המדרש שם, בספרי. שלושה דברים היו במשה, מה שלא היו בבלעם. משה היה מדבר עמו פה אל פה. שנאמר, פה אל פה אדבר בו. משה היה מדבר עמו פנים אל פנים. משה היה מדבר עמו עומד. שנאמר, ואתה פה עמוד עמדי. בלעם היה מדבר עמו נופל וגלוי עיניים. בלעם היה יודע מה הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עמו, שנאמר, ויודע דעת עליון. משל לטבח של מלך, שיודע מה המלך קרב על שולחנו. בלעם היה יודע מי מדבר עמו, שנאמר, אשר מחזה שדי יחזה. בלעם היה מדבר עמו כל שעה, שנאמר, אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים עד כאן. אמר המגיח, עיין בבעל עקדה, שער פבט, כי נוסחאות שונות בכאן. כן, כלומר, המערה לא נכנס לפרטים, לכן גם הוא לא בטוח שהוא דייק בנוסחה בגלל זה. אבל מי שמעוין יעיין בבעל העקדה, בשער פבט, יראה את כל הנוסחאות.
מי זה
בעל העקדה? זה רבי יצחק ערמה. מה? אתה אומר? זו, זו השאלה. כן? מה ההבדל בין נבואת גוי לנבואת ישראל? זה אנחנו נברר בפרק. האם כשאני עונה לך זה רבי יצחק ערמה, אז בזה נפתרו לך כל הבעיות? לא, למה? אתה עכשיו יודע שם, אז מה?
לא, יצחק ערמה כבר קשה,
נקשר
לי, חבר לי כמה דברים.
טוב.
500 שנה.
יפה, אם זה ככה, זה בסדר. טוב. מה? המהר"ל היה לפני 400 שנה. אם המהר"ל מפנה, לא יודע אם זה המהר"ל, אבל פה מפנים לבעל
העקדה.
נכון, אז מה הבעיה? אני לא מבין את הבעיה. המהר"ל לפני 400 שנה, רבי יצחק ערמה לפני 500 שנה. מה הקושי? אגב, וגם אם זה הערות של המהר"ל, המהר"ל לא יכול לצטט מישהו שלפניו? הייתי דווקא חושב שיש קושיה אם הוא מצטט מישהו שאחריו, אבל אם הוא מצטט מישהו שלפניו, אני לא רואה פה כל קושיה, כך שאני תמה על עצם קושייתך. טוב.
מה זה פנים אל פנים?
מה זה פנים אל פנים? אני לא יודע. פה יש רשימה. בינתיים, כלומר, המהר"ל לא נכנס לפרטים של ההגדה הזאת. היה אפשר להיכנס, אבל בינתיים הוא לא נכנס. הוא קודם כל בקושיה, שעולה מעצם המדרש. הקושיה היא, איך אתה אומר שיש מישהו שיש לו מעלה מיוחדת, הלא הוא משה רבנו? מצאנו באומות העולם מישהו במדרגה של משה. כן? יש דברים שהיו במשה שלא היו בבלעם, יש דברים שהיו בבלעם שלא היו במשה. ככה לפחות פשט המדרש, ואם כן זה מקשה על טענתו של המהר"ל, שרק משה יכול לתת את התורה בגלל שהוא מיוחד במינו. הוא לא מיוחד במינו, יש עוד. כן. אבל אז כן, ואם כן יקשה לך, הרי לא נתייחן משה בנבואתו, כי אף באומות קם. יש לציין שלא רק משה, לא רק בלעם אגב, היו עוד אנשים בימי משה, כן, שאנשים כמו יתרו, איוב, שטענו ליכולת למסור את התורה. כן, דיברנו על זה כמה פעמים, כשאמרנו על פרשת יתרו וכו'. גם מצאנו שלפי הרמב"ם היו עוד נביאים שנשלחו לתת את התורה. הרי מה שכתוב, השם הרמב"ם, כן, מסביר, המדרש הרי אומר שהשם הציע את התורה לבני אדום, לבני ישמעאל ולעמון ומואב. השאלה, איך הוא הציע את התורה? הרמב"ם באיגרת תימן אומר שהכוונה שהוא שלח להם נביאים. זאת אומרת שהיו נביאים עוד לפני משה, שנשלחו אל אומות העולם להציע את התורה. אני שואל את עצמי רק מי הם היו. אתם יודעים מי הם היו? השם, אנחנו יודעים את השמות שלהם. לא. 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 בלדד השוחי, צופר הנעמתי ולפז התימני. זה מפורש בגמרא במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא העמיד לאומות העולם נביאים. והם, אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. שזה גם מובן. אליפז התימני, תימן, מאיזה עם זה? עשיו, נכון? תימן הוא אחד מאלופי עשיו. ושוח. מי זה? בלדד השוחי, שוח, מאיפה זה בא? מבני כתורה, נכון? בני כתורה. אז זאת אומרת שנשלח גם לבני ישמעאל. וצופר הנעמתי, מה זה נעמה? זה מבני עמון, נכון? הרי בעמון יש עיר בשם מעון, או מען. בקיצור, מה שנאמר בספר איוב, בעצם שהיו כבר שלושה נביאים שראו את עצמם בתור מציעי התורה לחלק מן האנושות. אז עוד יותר קשה.
זה עוד יותר משהו שאיוב זה בעצם משל.
למה זה מחזק את זה שאיוב זה משל? למה לא? דווקא זה לא ראייה שאיוב זה משל, אדרבה. זה נותן רקע היסטורי ממשי לסיפור. כן.
יש שם עוד דעות, שאיוב בא בתקופה אחרת. כאילו, אם אתה רואה שאיוב בא בתקופה אחרת, זה גם אמר בתקופה אחרת. מוח מרובטה, וזה שם כמה.
נכון. עכשיו. כן. היש שאלה, או, וואה. מה העניין ההשוואה בין משה לבלעם? שהרי אלו שני כוחות, אידאות, הפוכים. דווקא בגלל שהם הפוכים, אז צריך להשוות ביניהם. כי הם באותה רמה. ראינו בחז"ל התייחסות נוספת למספר חכמים, שהייתה ראויה להינתן תורה על ידם, כמדומני, הלל אחד מהם. ועוד, משיח אמור להיות בדרגה גדולה משל משה. נכון, אתה צודק. שאמרו על כמה חכמים שראויים היו שתשרה עליהם שכינה כעל משה רבנו. על הלל אמרו את זה.
משה רבנו אמר אישית על רבי עקיבא.
רבי עקיבא, כן. משה אמר על רבי עקיבא, תן תורה על ידו. אז לכאורה זה כבר מתחיל למסמס כאן את כל הייחודיות של משה. עכשיו, דבר נוסף, גם המשיח, כן? שהמשיח בדברים מסוימים יהיה גבוה ממשה. בדברים מסוימים משה גדול מהמשיח. אנחנו רק בינתיים מגדילים את הקושיה. כן, מה אתה אומר? שני כוחות הופכיים, ודאי שמשה ובלעם הם הופכיים זה לזה. משה הוא מלך ישראל, רוצה לשמור עליהם. ובלעם הוא שונא ישראל, רוצה לחלות אותם. נו, זה לא כוחות הופכיים, תגיד לי. הלאה. כן. נכון. אתה שואל שאלה יפה. אם לאומות העולם הוצעה התורה, למה לנו היא נכפתה? היא נכפתה, נכון? זה המהר"ל שואל במספר מקומות, כולל בתפארת ישראל סוף פרק א'. זוכר? מה, לא למדת פרק א'? אתה בפרק כ' א'.
אני זוכר, אבל היה שואל.
אנחנו בפרק כ' א'. התשובה היא שזה שהיא הוצעה, זה המהר"ל מסביר. זה שהתורה מוצעת להם, זה סימן שהיא לא מתאימה להם. כי דבר שאני מציע לך, ואתה יכול לדחות אותו, זה סימן שהוא לא מהותי לך. מה שאין כן התורה שהיא מהותית לישראל, לכן נכפתה.
כן. להפך הייתי אומר. לא צריך לקפות עליו כלום, זה כבר טבעי לו.
אז זה כפוי מעצמו. זה הכוונה. כן.
זה לא טבעי לקום בבוקר ברבע לשבע לתפילה.
לא הבנתי.
אמרנו שזה לא טבעי לקום בבוקר ברבע לשבע לתפילה. למה טבעי זה ישראל?
זה לא טבעי לאדם הפרטי, אבל זה הטבע הקולקטיבי שלנו. כלומר, הטבע הנשמתי שלנו. כן. סגרתי את כל הביזנס בעולם. נכון. נכון. בעיה, לא? טוב.
סופר בעיה.
טוב.
יש עוד בעיה.
עולה בתלמודי תורה.
ראינו, טוב, זה משהו. כן, מה אתה אומר?
עולה לאברכים.
די, נו.
את התורה ובראת העולם.
נו, אז מה?
אז איך מציע את זה למישהו אחר?
אני לא הבנתי את השאלה. הסבר נא את דבריך.
אם הוא ברא את העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם.
נו, אז מה השאלה?
וישראל כתובים בתורה, אז איך הוא יכול להציע את זה למישהו?
נכון. אתה צודק. באופן מהותי, לא שייך שהוא יציע את התורה למישהו אחר. לכן מסביר המהר"ל, שכל המדרש הזה, מסביר אותו לא כמו הרמב״ם, מסביר שבעצם המדרש הזה אומר, שהתורה אינה מתאימה אלא לישראל. והראיה, שאפילו אם היה מציע להם, היו דוחים. זה הכוונה. כן. בבקשה. רק שהתורה שבה הסתכל וברא את העולם, איננה התורה שלפנינו. שיהיה לך ברור. כן? אל תיכנס לתפיסה, הייתי אומר, ילדותית, של לחשוב שהטקסט של החמישה חומשי תורה כתוב למעלה. באמת. בבקשה. אני חוזר על שאלתך, למרות התמיהה הרבה שיש בעצם השאלה. אתה אומר, איך המהר"ל מסתדר עם הגמרא בבא קמא על ראה ויתר גויים שהתיר את ממונם בגלל שלא קיבלו את התורה?
יש את המשך רבי יוחנן,
שמה?
רבי יוחנן, בגלל שלא קיבלו את התורה, ורק המצרים קיבל את
ממונם. ואתה אומר, כתוב בהמשך, שרבי יוחנן אומר שכיוון שלא קיבלו את התורה, ורק ישראל קיבלו, לכן התיר את ממונם. מה?
יש שם גם ברייטה כזאת.
יש גם ברייטה כזאת. שם. תשובה. כל מה שאמרת הוא פשוט לא נכון. זה פשוט לא כתוב מה שאתה אומר. פשוט אתה המצאת. פשוט המצאת. לא כתוב דבר כזה. אני יכול לפתוח. אני עכשיו פותח. אל תדאג. אני רואה את זה עכשיו בעיניים שלי. עכשיו, מה שכתוב שם, שראה שבע מצוות שלא קיבלו. מה?
זה לא שכתוב, זה
התחלה, זה דיבר רבי אברהם, רבי יוחנן אומר שהם לא קיבלו את התורה? הופיע מהר פרן, נכון? שמסיני הופיע ממונם לישראל, כן. בסדר, אז המהר"ל יסביר שהכוונה, שכיוון שאין להם שייכות בתורה, אז ישראל למעלה מהם, ולכן מותר להם לקחת ממונם, משהו כזה. טוב.
רב, זה לא עונה.
מה?
לא עונה שמציעים להם?
אז זה לא עונה, זה כן.
לא יקח.
תגיד לי, אתה חושב שבאמת יציעו להם?
מה?
אתה חושב שבאמת הקדוש ברוך הוא... אתה חושב, רגע. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא אסף ככה את כל בני אדום, מסביב להר סעיר, ירד, אמר, חבר'ה, יש לי משהו להציע לכם, אמרו, לא רוצים? רגע, לא, מה פתאום? הזוהר אומר שזה לא היה ולא נברא. הזוהר אומר שהפנייה הייתה אל השרים שלהם, אל מלאכי מעלה. כלומר, כל המהלך הזה הוא מהלך מיסטי, הוא לא מהלך היסטורי.
אז איך זה משפיע מבחינה
ממונית? זה משפיע גם מבחינה ממונית. טוב, הלאה.
רב, אחרונת המורח,
האם אני... אתה אומר, אני מורח מחפף כדי לצאת לחובה. נכון, בוודאי. כי המטרה שלי היא, ואני החלטתי בכל זאת לנסות כיוון חדש בלימוד שנלמד. זה ניסיון כזה, קצת מוזר, אבל יש ניסיון כזה. טוב. כלומר, אני משתדל ללמוד את המהר"ל, ולא כל שאלה שמתעוררת ברגע שאני רואה חצי מילה במהר"ל. לכן אני מורח, בכוונה. שמת לב, אתמול ישבת איתי בבית המדרש ואמרת, איך זה שאתה לא זורק אותי? פשוט מאוד. כשזה בשיעור, אני זורק. כשזה בשיחה אישית, אני נחמד. אבל בשיעור אין לי ברירה, אני חייב לקדם. אחר כך אנשים...
בשיחה אישית, אני נחמד עליו?
כן, בודך. אחרי זה.
אני אגיד מה קורה שם בחדר כמו שאני בא לרב.
כן? טוב. אבל באמת, צריך להתקדם בלימוד, נשאר כך. כן. כלומר, אני סומך על המהר"ל שמה שהוא כתב, הוא ידע גם שזה יכול להיות שיעור. טוב. אבל, אז כאן מתחילה התגובה של המהר"ל לכל הפקפוקים האלה על מעלתו המיוחדת של משה. אבל, חס ושלום, שלא יהיה מיוחד משה בנבואה. כי מה שאמרו, אבל בנביאי אומות העולם, תם, מכל מקום היה נבואתו דרך נביאי אומות עובדי גילולים. זאת אומרת, על פי הדרך של הנבואות של... כן, יש פה מבחינה דקדוקית, יש איזה בעיה, מבחינת הניסוח. הכוונה שהנבואה של בלעם הייתה לפי האופי המיוחד של נבואתם. כך שאין מה להשוות באופן אמיתי נבואת משה לנבואת בלעם מצד המהות. מבחינת הדרגה, כן, זאת אומרת, זה כמו שתגיד, יש אחד הוא חזק מאוד בספורט. השני הוא מצוין במסחר. אז זה בפסגה וזה בפסגה, אבל זה תחום אחר. כן, כלומר, של הגויים, הכוונה.
איזה כוח זה בא?
זה מה שאנחנו נצטרך ללמוד. נצטרך ללמוד. אבל הוא רוצה לומר שיש הבדל מהותי, כלומר, למרות שלזה אתה קורא נבואה, ולזה אתה קורא נבואה, מצד האמת מדובר על דברים שונים. אז נכון, שהם היו שניהם באותה מעלה, משה ובלעם, היו במעלה עצומה. הם היו השפיץ של הכישרון שלהם. במקום אחר מילי זה המהר"ל מסביר גם שמה שמשה היה לישראל, היה בלעם לאומות. כלומר, משה שקול כנגד כל ישראל. יוצא שהנבואה שלו היא הביטוי של התמצית של רוח החיים של האומה. ומכוח זה הוא מתנבא. מה שאין כן בלעם, שהוא הביטוי של התמצית של הכוח הרוחני של האנושות. ומכוח זה הוא מתנבא. לא, הוא סוג אחר של נבואה. זה לא דרגה אחרת בנבואה. זאת אומרת, דרגות בנבואה, זאת אומרת ככה, כל מי שלא, בישראל, שהוא נביא אבל הוא לא משה, הוא בדרך להיות משה, נכון? אז זה באותו סולם. בלעם זה בסולם אחר. אז לכן אי אפשר להשוות. אלא, אפשר להשוות במובן... לא, אז אני מסביר. הפונקציה שמשה ממלא לישראל, אותה פונקציה בלעם ממלא עבור אומות העולם. דהיינו להיות הנביא שלהם. אבל מכיוון שמה שהוא בא בשמו זה הגויות, לכן יש אופי אחר לאותה נבואה. ואנחנו נראה מהו ההבדל. כן.
האם המטרה שכל יהודי
להיות
משה רבנו?
האם כל יהודי מטרתו להיות משה רבנו? נאמר ככה, מטרתו של משה רבנו להיות כל יהודי. זאת אומרת שמשה כולל את כל האומה בקרבו. זה המשמעות של שקול משה כנגד כל ישראל.
אם אני מבין לכם את השאלה שלו, כמו כן. שאני לפחות רוצה להבין
לא, זה בדיוק מה שהיה, אבל אני דחיתי את זה.
אז לא הבנתי את התשובה.
אמרתי ככה. אני הייתי בדיוק בכיוון ההפוך. יש סיפור חסידי מפורסם על רבי זושה מאניפולי. שרבי זושה אמר, כשאעלה למעלה, לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבנו, אלא ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. בסדר? השאלה היא, אז מה ישאלו את משה? לא, מדוע הוא לא הזושה? כלומר, משה רבנו הוא נפש כוללת. הוא כולל את כל הסוגים של הזהויות היהודיות. לכן משה, השאיפה שלו זה להיות כל ישראל. לכן מעצמו אין לו כלום. לכן הוא נקרא ענב מאוד. מה פירוש ענב מאוד? שאין לו משלו כלום. מה שאין כן, כל אחד ואחד מישראל יש לו ייחודיות. האישיות שלי זה לא האישיות שלך, זה לא האישיות שלו. כל אחד יש לו איזה נקודה ספציפית, איזה אני משלו. היחיד שאין לו אני כזה, זה משה.
לפי דברה, אבל לא מתחילה את הסיפור.
מה?
לפי דברה, אבל את הסיפור הזה אני מכיר כל הזמן. זאת אומרת, מכיר אותו כבר כמה פעמים שמעתי אותו, אבל עכשיו לפי איך שהרב מסביר אותו, כן? כששואלים את רב זושה, למה לא היית זושה?
זה נכון. רב זושה צריך להיות זושה. עכשיו, משה רבנו צריך להיות זושה וזליג ואלברט ודודו וכולם. מה לא נפל האסימון?
לא מתחבר.
השאלה הייתה פשוטה, והתשובה היא פשוטה. השאלה האם כל אדם צריך לשאוף להיות משה רבנו? התשובה לא.
אבל איך רב, מה
משה רבנו הוא כולם, כי הוא מתבטל לכולם. כי אין לו נפש משלו. זה כתוב בפרשת...
מתבטל לכולם, הופך להיות לשפיץ של כולם.
ודאי, זה בגלל זה שהוא השפיץ של כולם. זה מה שכתוב במפורש בפרשת השבוע. לך רד, כי שיחת עמך. אומרים חז"ל, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשבילם. הם שרחו, אתה נופל. לך רד, כי שיחת עמך. למה? דווקא משה שם לא נכשל בתפקיד שלו. דווקא משה היה בסדר גמור באותה שעה. הוא היה למעלה מקבל את הלוחות. באותו זמן העם מבקש לעשות עגל. לא, 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 הוא לא נכשל בתפקיד שלו. הוא לא נכשל בתפקיד שלו. המהר"ל בנצח ישראל פרק ב' מסביר שחטא העגל הוא תוצאה הכרחית ממתן התורה. ככה הוא מסביר, נכון? פרק ב' שמה. הוא מסביר שעצם זה שמשה מקבל את הלוחות, זה מכריח שלמטה יעשה העגל. אז אי אפשר לבוא בטענות אל משה. מה? לכן אי אפשר לבוא גם בטענות אל העם. יפה. פרק ב' בנצח ישראל.
אם ככה, אז למה יש לך עונף עליהם?
אז למה יש לך עונף עליהם? אז יכולה זה לא בסדר. יכולה זה לא בסדר.
כן.
המהר"ל מסביר שם מה שזה הכרחי. עייד שם היטב, מסביר מדוע, ודעת לנפשך יונעם. כן. מה, מה הייתה? בואו, אתה אומר שעוד לא עניתי על שאלתך. למה?
לא, לא שאני הייתה, לא הבנתי. הרב גם אמר שמשה רבנו זה...
זה התמצית של כל ישראל. יפה. אז כל אחד מכיר את עצמו בתוך משה. אני אתן לך דוגמה בתחום מזעזע קצת. אתה מוכן להזדעזע קצת? אני מקווה, האם מישהו פה רגיש שיצא או יכבה את האינטרנט. כתוב והביטו אחרי משה, נכון? כתוב, והביטו אחרי משה, זה גם פרשת השבוע. מה זה והביטו? שחשדו בו. נכון? חשדו בו על מה? באשת איש. ואיזה אישה חשדו אותו? אומרים חז"ל, כל אחד באשת איש שלו. כן, כל אחד חשב שמשה עשה משהו עם אשתו. של כל אחד. מסביר המהר"ל, למה הם חשדו בזה? כי משה יש לו שייכות לכולם. אז כולם הרגישו את השייכות הזאת. אז לא ידעו איך לתרגם אותה, תרגמו אותה בצורה כזאת. כן, משהו פנימי. זאת אומרת, הם שייכים, כולם מרגישים שייכים למשה. כאילו שמשה נמצא אצל כולם. אז כשחושדים את משה, חושדים אותו בזה. כל אחד בשתי שלו. מובן? עכשיו מובן יותר?
השאלה שלי הייתה, כמו הרב הזכיר שמשה רבנו הסמל והדוגמה של עם ישראל.
הוא הסמל והדוגמה של עם ישראל? זה לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אני לא אמרתי, זה לא מה שאני אמרתי. אם זה מה שאמרתי, אז באמת הקושיה שלך היא קושיה, אבל זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שמשה הוא התמצית של הרוח הכללית של האומה. הוא סופג מן הכל. טוב. ובמדרש. אז כאן אנחנו נצטרך עכשיו ללמוד מהו ההבדל בין ה... וזה הבדל מהותי של איזה הרבה מאוד השלכות. כן, מה השאלה?
שהוא סופג יכול להיות גם להשפיע במקביל. אם משה רבנו סופג מכולם, לכאורה עד היום, זאת אומרת, התפיסה הייתה שבעצם מה שיש לנו, תורה וכל מה שמסביב, זה משה רבנו. אתה בא ואומר, לא, בכלל, משה רבנו מנקז את כל האומה אליו.
נכון.
אז איך זה בעצם משפיע על האומה, משהו אחר שלא היה באומה קודם? אם אני שם בספוג מים, הוא לא יוציא לי יין, הוא יוציא מים.
אתה צודק, אתה צודק. כלומר, אתה אומר, לפי מה שאני אומר עכשיו, זה שונה ממה שחשבת עד עכשיו, והוא שאנחנו כולנו מקבלים השפעה ממשה. פה מתברר לכאורה שמשה סופג מה שיש בכולם, אז מה, איך הוא יכול לתת להם משהו חדש? תשובה, משה לא יכול לתת להם כלום. אלא הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה לדבר עם עם ישראל, יכול לדבר אל משה וזה עובר לכל ישראל. כיוון שיש קשר בין משה לבין כל אחד ואחד מישראל, מה שניתן למשה עובר לכולם. הוא ספוג דו כיווני. בסדר?
השאלה.
כן. מה? כן, זו שאלה שכבר הייתה. כן. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לסוגיה רצינית מאוד, והוא ההבדל בין נבואת נביאי ישראל לבין הנבואה של אומות העולם. תגידו לי, מה אכפת לנו היום? אין נביאים לא פה ולא שם. אבל זה לא נכון. אף על פי שאין נביאים בפועל, אבל יש עולם רוחני שממנו צומחת אותה נבואה. ואותו עולם רוחני נמצא אצל אומות העולם ונמצא בישראל. כלומר, יש העולם הרוחני של האומות, יש העולם הרוחני של ישראל, ולכן חשוב להבין את הדבר הזה. במיוחד בימינו שיש משיכה גדולה אל המיסטיקה המזרחית, בלבושיה השונים, המצויים בהודו, תאילנד, סין וכדומה ויפן, והזן, הבודהיזם, הטאויזם, ההינדואיזם לפעמים גם, יש כל מיני כיוונים כאלה, וצריך לברר מהו התוכן של אותה רוחניות שאומות העולם מגיעים אליה.
יש עולם רוחני שממנו יונקת הנבואה, בשתי האלמנטים, ישראל והאומות, אבל אין נבואה עדיין.
נכון.
יש רמות.
נכון. אז השאלה היא מה הנקודה הזאת, מה זה אומר? אנחנו נראה שמבחינה מסוימת יותר קל להיות נביא אם אתה גוי. כן? עבור הגויים זה יותר קל. מדוע? משום שהתוכן של הרוחניות שמדברים עליו, זה הטכניקה של המפגש עם העולם הרוחני. אז איך אתה תבוא במגע עם העולם הרוחני? אם אתה יודע את הטכניקה, אתה מגיע. כמו שגם בתחום הגופני, אם אתה יודע כיצד מתאמנים, אתה בסוף מגיע להישגים בספורט. אותו דבר, אם אתה יודע כיצד נפגשים עם העולם הרוחני, תפגש.
אז מה השלילה בזה? זאת אומרת, אם ישנה טכניקה כלשהי שיכולה להביא אותו לעולם רוחני כזאת, אז למה שלא נגמר את ההינדואיזם או כל דבר אחר מהדברים האלה, ואחר כך בוא לתורת משה בכדי להתחבר טוב יותר.
אלא שהדברים האלה אינם פועלים לפי המוסר. זאת אומרת, זה טכני ולא מוסרי. כלומר, אצלנו כדי להיות נביא, יש תנאים, נכון? התנאים הם, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר, ענב, גבע קומה. יש כמה מדרגות בדבר הזה. זאת אומרת שהנבואה יש לה תנאים מוסריים. חכם, הלומד מכל אדם, גיבור, הכובש את יצרו, עשיר, שמח בחלקו, ענב, כפשוטו. זאת אומרת, אני צריך לעבור...
מה זה מוסרי? אם מישהו נמוך, אז אכל אותה?
כן, כי יש לו תסביך נחיתות. אחד הולך לפסיכולוג, אומר, 4 שנים, יש לו תסביך נחיתות. בסוף הפסיכולוג אומר, לא, אין לך תסביך נחיתות, אתה נחות. עכשיו... אגב, רב אברום שפירא, זכרונו לברכה, כשהוא פגש את רב משה פיינשטיין, שאלו אותו, נו, איך היה? הוא אמר, אני כל כך אוהב את היהודי הזה. הוא אמר, למה? אני כל כך אוהב אותו, הוא יותר נמוך ממני.
מי, ירון צבי יהודה?
לא. עכשיו, ההבדל, אם כן, הוא שאצלנו הנבואה היא בעצם תובעת מן האדם איזושהי השתנות מוסרית. בעוד שאצל אומות העולם, לא. כך שזה יותר קל. אתה לחצת אל הכפתור, מתנבא. לא לחצת, לא מתנבא. מה שנקן אצלנו, יכול להיות שאדם ילחץ על כל הכפתורים, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני לא מדבר איתך.
בני הנביאים, נכון?
הוא מדבר על הנביאים. השאלה היא, למה? התשובה היא פשוט. אנחנו מדברים עם מישהו. הם לא מדברים עם מישהו, הם נפגשים עם משהו. אנחנו נראה מהו המשהו הזה. אבל יש הבדל מהותי. אם אני צריך לדבר עם מישהו, זה אני מניח אם כן שיש לו רצון. אז גם אם עשיתי את כל מה שצריך כדי שהוא ידבר איתי, עדיין יש איזו נקודה שלא בשליטתי. זה הרצון שלו. כלומר, אני הזמנתי אותו לתה עם קרואסון, והייתה מוזיקה טובה ברקע, ובדקתי ששום דבר לא יצבן אותו, ובקיצור, עשיתי הכל כדי שהוא יפתח את הפה. דיברתי בנימוס. הוא לא מדבר. למה? כי הוא בעל בחירה חופשית. אם זה טייפ ריקורדר, אני לחצתי על הכפתור, החיבורים החשמליים היו כמו שצריך, ההקלטה הייתה מונחת כמו שצריך, אין שום סיבה שזה לא יעבוד. אבל אם דובר באישיות, יש פה רצון. כלומר, הנבואה הישראלית היא נבואה דיאלוגית. יש מישהו שמדבר עם מישהו. יש על זה, אגב, פסוק שחוזר על עצמו הרבה בתורה, וידבר השם אל משה למור. כלומר, מישהו מדבר אל מישהו על מנת שיאמר למישהו. כן? מי, מי, מי. וידבר השם, זה מישהו. אל משה הוא מישהו. למור, לאחרים.
זה לא השם משפחה של משה. אתמול היה עשרה ויכוח,
ואתה יודעת, זה שם משפחה של משה. אתמול זה היה שיעור בחומש. היום זה שיעור במערל. אז אתה לא יכול להשבות. כן. אז אם כך, יש מפגש בין אישיות לאישיות. לעומת זה, ולכן התופעה העיקרית המאפיינת את המפגש הזה זה השמיעה. וידבר, זה דיבור. נכון? גם כשאנחנו מכריזים על יסוד אמונתנו, אנחנו אומרים שמה ישראל, ואפילו סוגרים את העיניים. לא אומרים ראי ישראל. כי זה שמיעה. מישהו דיבר. כשאני רואה תמונה, אף אחד לא מדבר איתי. יכולה להיות תמונה יפה, היא לא מדברת. נכון? אני רואה תמונה יפה. לתמונה יש אישיות? לא, לא מדברת. מה שאין כן, הדיבור הוא מבטא רצון של מישהו. לעומת זה, אצל אומות העולם, בתופעות המיסטיות שמדברים עליהן, הכל זה הערה. ככה הם קוראים לזה, נכון? הערה. בהערה, עם כל היופי ההדר שבהערה, אין לי מפגש עם אישיות. אני בסופו של דבר נמצא ביני לבין עצמי. מובן? אז זה בעצם מחוסר משמעות. יש פה ייאוש עצום. זה מסביר, משל, כשאתם שומעים באיזה אשרם בהודו. אשרם? זה מנזר כזה שלהם, כן? בהודו. זאת אומרת, אתה שומע שהנזירים היכו בגונג, כי הגיע הזמן ארוחת צהריים. פאום! נכון? אז זה רציני כזה. אז זה כל כך רציני שזה משמים. אין כבר... כלומר, אין פה שמחה באמת. כלומר, כיוון שאין עם מי לדבר, גם אין שמחה. יש לפעמים התענגות, אבל שמחה אין. אין אופטימיות. אם אני מדבר עם מישהו, אז יש שמחה בעצם העובדה שאנחנו מדברים. נכון? האדם הוא יצור חברתי, אמר אריסטו. כן, האדם הוא יצור חברתי, אמר אריסטו. לעומת זה, כשאני חווה חוויה או מיסטית או אינטלקטואלית או אסתטית גבוהה מאוד, בסופו של דבר אני נשאר ביני לבין עצמי. אני בבדידות. לכן אין שמחה. כמו שאומר הכתוב, לא טוב להיות האדם לבדו. מובן? כי יש צלצול בבית הספר, הרבה שמחים לסיים את השיעור. למה? כי הם הולכים להיפגש עם החברים שלהם בחצר. נכון?
בכל זאת.
מה? כן, זה מפי הגבורה. לא יודע. כן, אבל פה יש ביטוי תנכי, אתה רוצה, נופל וגלוי עיניים. אז יש נופל וגלוי עיניים. יש איזו טכניקה של בלעם. הוא נופל ו... מחזה שדה יחזה. כן. אז יוצא לפי זה גם שיכולה הנבואה לחול אצל אומות העולם גם מתוך מצב של טומאה. גם טומאת הגוף, גם טומאת הנפש. לפי זה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לגויים. כלומר, מה שנקרא אצלם נבואה זה בעצם לא נבואה. זה הרבה יותר קל, כי זה הרבה יותר נמוך. ברור? מה?
הם מקבלים משהו,
זה כוחות טבעי, זה הכוחות של הרוחניות העולמית, מה יש? כמו שלבדיוק מי שאוכל תפוזים, אז הוא מתמלא בכוחות צמחיים.
זה לא מאיתו יתברך.
ודאי שזה מאיתו יתברך. הרי כל העולם כולו זה מאיתו יתברך. השאלה אם זה גילוי הרצון או זה לא גילוי הרצון. אין? זה כמו שיש אדם שקנה תפוזים ואוכל, יש אדם ש... ידידו, חברו, נתן לו תפוז. זה משהו אחר לגמרי. זה אותו תפוז, אבל זה לא אותה משמעות. הפרנקיסטים, כן, נו. אצל הפרנקיסטים זה משהו יותר מסובך. הם באים מתוך גישה יהודית אל הטומאה. לכתחילה. אצלם זה לא משנה, כן תומה, אין תומה, זה לא הנקודה. הנקודה זה אם אתה במגע עם העולם הרוחני או לא. עכשיו, מן הסתם, מי שחי חיים רוחניים, יש לזה השלכות חיוביות בדרך כלל על עולם המידות שלו. מדוע? אם אני מוכן לעסוק במדיטציה, אז זה ברור שאני צריך להיות מוכן לוותר על כסף. נכון? כי זה לוקח המון זמן. באותו זמן יכולתי לעשות כסף ואני לא עושה. אז יש בחינה של שמח וחלקו. ואני גם צריך להיות רגוע. ואני צריך להיות בלי תאוות. אז יש בחינה של גיבור. כובש את יצרו. וגם אני צריך גם להיות מוכן להקשיב לדברי המאסטר. אז יש בחינת לומד מכל אדם. אבל הבחינות האלה הן בחינות נלוות ולא מהותיות לתופעה. זאת אומרת, זה קורה דרך אגב. זה לא הנקודה המרכזית. כן, מה אתה אומר? לא, יכול שזה, כן, לא יודע אם זה מוסיף, לא מוסיף. אלה הם דברים הכרחיים. כלומר, אתה הרי רוצה לעסוק במדיטציה, אתה צריך לשלם בשביל הסדנה. כן? 7 ימים בערבה וזה, זה עולה המון כסף. כן? ותדעו לכם שזה מלא, כן? בעין יהב וכל מקומות האלה, מלא באנשים שבאים לשמוע את הדברים האלה. כן, אז בואו נראה שוב מה נאמר כאן. ובמדרש, מה? אתה אומר שמכון מיר יעשה? אנחנו עושים זה כל יום. מה? אתה אומר שנעשה ככה סמינריונים, שבוע? כן. בוא תשמע שיעור במערל. כן? תצטרך לשלם לשבוע של שיעורים במערל 10,000 שקל. אבל תשמע, זה כדאי. כן? זוגי וזה, ארוחת בוקר. קצת סיורים על גבי גמלים, ושיעורים במערל כל השבוע. 10,000 שקל. לא שווה. כן? לא, מה? לא מציעים.
אמרנו שלא מציעים למישהו.
לא, אבל בשביל כסף. טוב. ובמדרש. ויקרא רבה, פרק א'. בא בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. עכשיו, יש... אז זה מתחיל מהפסוק ויקרא. כן? ויקרא אל משה. לעומת הפסוק הנאמר בבלעם, ויקר אלוהים אל בלעם. מה? כן, ויקר מלשון מקרה, קרי, לעומת אצל משה, ויקרא שזה מכוון. נכון. מה בנביאי ישראל לנביאי אומות העולם?
זה ויקר או ויקר?
נביאי אומות העולם, אין הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם, רק בחצי דיבור, שנאמר, ויקר אלוהים אל בלעם. אין לשון ויקר, אלא לשון טומאה. כמה דעת אמרת? כי יהיה בך איש לא טהור מקרה לילה. מה זה מקרה לילה? זה דבר מקרי. עצם המקריות זה הטומאה. כי דבר שטהור הוא מכוון. דבר בלתי מכוון הוא טמא. נקרא מקרה. אבל לישראל בלשון טהרה, בלשון קדושה, בלשון ברור. ויקרא אל משה. בלשון שמלאכי השרת מקלסים שנאמר וקרא זה אל זה. עד כאן. עד כאן מה? המדרש.
אז יוצא שכל האונס מיניהם, אדם נאלץ עשה, קרא לו מקרה, אז זה גם טומאה.
נכון. וביאור זה. כי נבואת אומות העולם אינה נבואה בבירור גמור. ולפיכך כתיב, ויקר, שהוא חצי דיבור בלבד, כפי מה שהיא הנבואה, שאינו בירור גמור. זאת אומרת, בלעם היה הספץ, היה האדם המיוחד ביותר בסגנון הזה של נבואה שהיא חצי דיבור. והנבואה היא בתומעה. אף שהשם יתברך קדוש, ודבריו קדושים, אז איך יכול להיות שבסוף הנביא טמא? נביאי אומות העולם מקבלים הדיבור אף אם הם טמאים, ואין צריכים קדושה וטהרה. דומה? למי שמשליך ממנו דינר זהב, אינו מקפיד אף אם נופל להשפעה. כי אין כוונתו רק להשליך ממנו הדינר, ייפול בכל מקום. כך השם יתברך, אינו חפץ כאשר מדבר עם נבואי אומות העולם, רק שיצא הדיבור ממנו, יבוא אל המקבל אף בתומעה. ולמשל, מה הדבר דומה? אדם שרוצה להשתחרר ממשהו. אז לפעמים אדם רוצה להשתחרר גם מדינרי זהב שיש לו.
הם קופים אותו?
מה? לא, זה ביוק הפוך. יש, למשל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו דינר זהב. הדינר זהב הזה משום מה מכביד עליו, לא יודע מה. כן? הוא מפחד שישלמו, הוא צריך לסלם על זה מס במעבר, כל מיני דברים כאלה. אז מהר מהר, לפני שאני מגיע אל הבודק, אני זורק את הדינר זהב. לאן ניפול? מה אכפת לי? המטרה לא הייתה לתת אותו למישהו, המטרה הייתה להשתחרר ממנו, נכון? אותו דבר, הדיבור כביכול, 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 מאוד, זה כביכול מכביד על הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להגיד משהו. אז זה הדינר זהב הזה שהוא זורק, הוא פולט אותו. פולט אותו, מי שיקבל, יקבל. כן, זורק את זה. אז בכלל לא משנה איפה זה נופל. לכן אין פה חשיבות למקבל, במובן הזה שאין פה דיאלוג, אין עם מי לדבר, אלא יש עם מה לדבר, כלומר יש למה לתת. אבל, האם הביטוי השגור בפי העם, אותיות מקרה רק מהשם, אינו מדויק ורצוי לא להשתמש בו, שערי מקרה הוא טומאה? לא, זה בסדר, זה דרשות עממיות, זה בסדר. מה אתה אומר? מה עוד אחד?
לא, שלא, גם
הרב
כבר
עברה. הרב דילג על שאלתי השנייה מתוך מחשבה כי היא נקראת כבר שאלה נוספת. נבואת הגויים מתוך טומאה מבלבלת ומביאה לדבר עבירה, מדוע להתגלות עליהם? אז כנראה שיש צורך בדבר הזה. כלומר, יש צורך במציאות השפע האלוהי בעולם. כן? מה? יש צורך, כמו שיש צורך שיהיו תפוזים. יהיו האוכלים אותם אשר יהיו. הגשם יורד ומשקה גם את השדות של הרשעים. ובגלל שיש גשם לכולם, אז גם הרשעים מרוויחים. מה זה טוב? זו שאלה כללית על השפע האלוהי בעולם. לאו דווקא השפע הרוחני, גם על השפע החומרי. על השפע החומרי אנחנו זה יותר מורגלים, לכן פחות מפריע לנו, אבל מצד האמת זו אותה בעיה. איך יכול להיות שהשפע האלוהי נמצא בכל? כנראה שיש איזשהו צורך בדבר. הצורך הוא נעלם. איך אומר הרב באורות, שהשאלה של התגלות השם דרך הסיבתיות ולא דרך המוסריות היא חידה נעלמה, חידת עולם. כשבלעם עושה מאמץ טכני להיפגש עם האל, הוא עדיין תלוי ברצון האל כמו משה. אמת. כן, כמו כל דבר אגב. מה אתה אומר? בלעם קיבל מה שהוא לא רצה. הוא רצה לקלל. מה? הוא לא קיבל נבואה. הוא קיבל משהו שנקרא גם נבואה, אבל הוא משהו אחר. זאת אומרת שהוא גילה תוכן רוחני אלוהי, אין שום ספק. כן? אבל שאיננו פונה אליו. כן. אבל יש הבדל. שהנביא הוא מקבל פנייה של הבורא אליו, מה שאין כן בלעם, שאיננו מקבל פנייה אליו. אלא הוא מקבל תוכן, שאליו דווקא מופנה אליו. אלא הוא נפגש עם זה. כלומר, מה בלעם רצה לעשות? הוא הסתכל על עם ישראל מראש המדבר, שמה מהצוק, ורצה להבין מה זה האומה. כיוון שהוא היה אדם גדול, פתאום הוא תפס מה שזה. הוא הבין על מה מדובר. זה הכוונה. בעצם יוצא שהוא לא נפגש עם מישהו. אם אתה במדרגת בלעם, ודאי שתגיע לזה. אליעזר תלמידך, רבנו, אמרת לי שבלעם, למרות שהיה תמה ולא ראוי לנבואה, באותה שעה שהקדוש ברוך הוא דיבר עמו היה כשר. זה סותר את מה שהמהר"ל אומר, שבלעם מתנבא בטומאה ולא בכשרות. נכון? ודאי שזה סותר. כי מה שהסברתי לך אז, אליעזר תלמידי היקר, זה היה לפי שיטת הרמב״ם, לא לפי שיטת המהר"ל. שהרמב״ם במורה נבוכים אומר, בלעם בשעת כשרותו נביא היה. בסדר, אבל זה לא הכיוון שהמהר"ל מפתח כעת. אז למה לבלבל בין המהר"ל לבין הרמב״ם? טוב, נמשיך. אבל כאשר מדבר עם נביאי ישראל, נתייחד עמו הדיבור. וזה עיקר דיבורו, שמדבר הוא יתברך אל הנביאים, ונתייחד עמהם הדיבור. אין ראוי שיהיה עצם דיבורו יתברך בטומאה. ולכן אין מקבלים נביאי ישראל הנבואה שדיבור השם יתברך רק בקדושה. יוצא לפי זה שהם צריכים להתאמץ יותר, הנביאים הישראלים. ומעטה, מה שאמרו... אגב, יש ביטוי כזה ב... ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז זאת אומרת, מה זה קדמה אל ארץ קדם? קדמה זה מזרח. נכון? מה זה ארץ קדם? גם מזרח. אז מה זה מזרח מזרח? הכוונה מזרח רחוק. זאת אומרת שיש איזושהי השפעה עלומה של אברהם על העולם המזרחי הרחוק. כן? לא בכדי, הם מכנים את האל שברא את העולם בשם של אברהם, נכון? ברהמה, נכון? אז יש להם כנראה איזשהו קשר לדברים האלה, וההינדואיסטים, כן? אז, אז בוודה, כן, תמצא את זה. אז וודה זה הספרים הקדמונים שלהם. אז יוצא שיש השפעה של אברהם שם. איך נקראת ההשפעה הזאת? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מלמד שמסר להם שם טומאה. אברהם, כן, כתוב. מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו, יש דבר לא מובן. אברהם מוסר להם שם? כל הכבוד. זאת אומרת, אתה חושב לתת השפעה אצל אומות העולם, לא סתם. אבל אתה מוסר להם משהו טמא? איך יכול להיות שאברהם לילדים שלו, לתלמידים שלו, נותן דבר טמא? זה מידתו הטובה של אברהם? מובנת השאלה שלי? כן. התשובה. שאברהם מסר להם דבר שהוא להם טהור ולנו טמא. כלומר, אותו תוכן שאתה מוסר אותו בכלי מסוים, שם הוא חיובי, בכלי אחר הוא שלילי. זאת אומרת שאברהם הבחין שהם זקוקים לאיזשהו מבנה של רוחניות, שהוא תואם את מדרגתם. מהי המדרגה? הטכניקה. אין פה מוסריות. מה שאין כן בישראל, אי אפשר להיפגש על ידי טכניקה. זה שם טומאה.
אבל איך אברהם אמרת שם טומאה? מעביר אותו להם שהם יגידו אותו בסדר, אבל לא עצמו, צריך ללמד אותם.
הוא מספיק גדול, אל תדע. ומעטה, מה שאמרו... יש עוד שאלה? אז אין מה לבוא בטענות מוסריות לגויים אם הם מדברים עם משהו ולא עם מישהו. בזה לא. בזה אין מה לבוא בטענות מוסריות. יש כן לבוא בטענות מוסריות מצד המוסר הטבעי, שכל אדם בעולם, אנחנו מצפים ממנו להיות מוסרי. אבל זה לא קשור לרוחניות שלו. כן. שם טומאה. שם זה מגמה. כן, כמו שאתה אומר, לשם מה? אז פירוש לשם מה? לאיזו מטרה? עכשיו, יש מגמות שבאות לידי ביטוי בשמות. למשל, יש מושג כזה במזרח הרחוק שנקרא מנטרה. נכון? זאת אומרת, מה זה מנטרה? אתה יודע, על ידי מילים מסוימות, את המפתח של הנפש. כן? המנטרה המפורסמת ביותר זה המנטרה אום. נכון? משתמשים בזה הרבה. אום. נכון? עכשיו, המנטרה הזאת ידוע לנו גם בקבלה. זאת אומרת, זה אחת מ-72 שמות של שלוש אותיות, כן? שיוצאים משלושה פסוקים, וישא ויבוא וית. אז אחד מהם זה אום. בסדר? זה מה שהם קיבלו מאברהם, אבינו. זה הם יודעים. מה? לנו יש עוד 71. מה? כן, אנחנו מכירים אותם. עכשיו, העניין הוא שאצלם, השמות האלה, הם משתמשים בהם אחר כך כדי לברר מהו המפתח של נפש שלך. מספרים על איזה מישהי שפעם הלכה לשם, שאלה את אחד מהלמיים מה המנטרה שלה, ואז הוא שאל אותה מאיזה עם את, והיא אמרה, אני יהודיה. אמר לה, המנטרה שלכם גבוהה מאוד. שמע ישראל, השם אלינו השם אחד. שמע את זה, הלכה ללמוד במכון מאיר, אז עוד לא היה מכון נורא, כלומר זה מכון מאיר, ועברה שינוי שלם. טוב. יש גם פילוסופיה דתית מאחורי הדברים האלה, ויש גם ידיעות. אבל בנבי אומות העולם, ומעטה מה שאמרו אבל בנבי אומות העולם קם, היינו, ומכל מקום הייתה הנבואה שלו בחסרון ובתומה. ואף אם היה גדול בנבואה מאוד, כיוון שנבואתו הייתה בחסרון ובתומה, אין זה מעלת הנבואה. כי, במובן הישראלי של המילה, כי מעלת הנבואה כאשר היא בקדושה, ובטהרה ובבירור. ולא אמרו בנבי אומות העולם, קם, רק שהיה יודע דברים עליונים. וכאשר תבין דברי אמת, תדע. כי מה שהיה יודע משה בנבואה, טוב, זה אחר כך בא להסביר קצת פרטים בדברי הספרי. כן? מה זה שמשה לא יודע ובלעם כן יודע? מה זה אומר הדברים האלה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.